אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
דאל שלב, שלום.
אהלן, אהלן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אהלן דאל שלב, מה נשמע?
בסדר גמור, תודה.
נשמע דאל היום, ואנחנו נספר קצת למאזינים. אנחנו היום למקשיבים, לכל המקשיבים, היום אנחנו עושים, מתחילים בעצם איזושהי סדרה חדשה בפודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. מה שאנחנו מתחילים זה אנחנו מתחילים בעצם את ביטקוין בייסיקס. מי שזוכר לפני כמה שנים, היה לנו סדרה של הרצאות שנקרא ביטקוין בייסיקס, ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים סדרה שהולכת איתכם צעד צעד על הדברים הכי בסיסיים של עולם הביטקוין, ואנחנו רוצים בעצם לספר לכם קצת טיפה ממה הדברים התחילו, לשים קצת את היסודות. זאת אומרת, אחד מהדברים ששמענו מהאנשים שמדברים איתנו ומהתגובות שקיבלנו זה שלפעמים אנחנו ממרים קצת גבוה ולא ממש שמים את היסודות, אז רצינו לחזור להתחלה. אתה יודע, פעם עשיתי ג'אגלינג עם שלושה כדורים, וסיפרו לי שאם אתה רוצה להתקדם לתרגילים מתקדמים יותר, לפעמים אתה צריך לקחת כדור אחד וככה לזרוק אותו מיד ליד, מיד ליד, מיד ליד. אז זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. אנחנו בעצם בסדרה הזאת, זאת תהיה סדרה של ארבעה או קצת יותר פרקים, שבמסגרתה אנחנו הולכים ממש לפרק את ביטקוין מההתחלה. וכדי לפרק את ביטקוין ממש מההתחלה, הזמנו היום בפעם השנייה בפודקאסט אנשי הביטקוין, את אותך, את דאל שלב. שלום לדאל, מה שלומך?
אהלן, אהלן, בסדר גמור.
אז תשמע, השאלה שאנחנו הולכים לשאול היום בפרק הזה, זה מה זה ביטקוין? ממש, אתה יודע, אנחנו שומעים, כל היום יש לנו, אתה יודע, אנחנו שומעים בחדשות, ביטקוין עלה, ביטקוין ירד, ביטקוין התרסק, ביטקוין, אבל אנחנו לא שואלים את השאלה, מה זה ביטקוין? וכשחשבתי על, כשחשבנו, אני ואגב אסף נמצא בצילומים והקלטות, אז הוא לא נמצא איתנו, אז אנחנו מנצלים את הזמן שהוא לא נמצא כאן כדי לתקוע לו את סדרת הביטקוין בייסיקס, אז אנחנו בעצם, אז בעצם כשיצא לי לשבת ולחשוב על זה, אז אמרנו, רגע, מי כדאי שיבוא לפרק הזה, ומי אם לא הבן אדם שכתב ביטקוין, את הספר ביטקוין והעתיד הכלכלי שלך? אז אני מאוד גאה ומאוד שמח שיש איתנו היום את אותך, את דאל, שכתבת באמת את הספר הזה. אהלן, מה שלומך?
תודה על הקומפלימנטים. דבש, אתה יודע, מה שאמרת מקודם, זרק אותי רגע הרבה שנים אחורה, הייתי בבת אחד, ואתה יודע, אתה הולך, עושה ניווטים, ואז מה אתה עושה כשאתה הולך לאיבוד? אז אתה חוזר אחורה לנקודה האחרונה שאתה ידעת שהיית בה, ולפעמים באמת בביטקוין, מרוב שמדברים על אוטפוטים ואינפוטים וכל מיני
ירידות,
כן, שינויים בפרוטוקול וכל מיני דרמות, צריך לחזור להתחלה ולזכור למה אנחנו פה, למה אנחנו בכלל בעסק הזה, אנחנו, ואני חושב שזה רעיון טוב לדבר על הבסיס, פשוט על הבסיס של הכסף, על הבסיס של מה זה ביטקוין, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, למה הוא הולך, לאיפה שהוא הולך.
אז בוא נתחיל בעצם מהשאלה הראשונה, כי ביטקוין הוא מטבע, הוא כסף. אז תתחיל איתי בעצם בשלב ראשון. מה זה בעצם כסף?
זה דבר די מדהים, שכולנו עסוקים בכסף כל הזמן. כאילו, מי שאנחנו ילדים, אנחנו מבינים שאין לנו מספיק כסף, וכשאנחנו יותר גדולים, אנחנו אומרים, אוקיי, איך יהיה לנו כסף? ואחרי שאנחנו עוד יותר גדולים, אנחנו עסוקים בשאלה, אז איך נשמור על הכסף שלנו, ואיך שיהיה לנו יותר ממנו, וכשאנשים ממש מבוגרים, אז הם מתחילים לחשוב מה יהיה לי להעביר הלאה לילדים או וכולי. כאילו, כסף מלווה אותנו ממש מההריסה עד סוף חיינו, כאיזשהו צל או כמשהו שאנחנו, כמעט כל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים, נוגעת בשיקולים כלכליים. ומצד שני, באותו זמן, אנחנו לא יודעים באמת מה זה כסף. רוב האנשים אף פעם לא עצרו רגע לחשוב על זה, וגם אם היו צריכים לחשוב על זה, מאיפה הם צריכים להמציא את זה בעצמם, לא נמדו אותנו את זה בבית ספר, או באוניברסיטה, או בשום מקום אחר. גם מי שלומד כלכלה, לא לומד מה זה כסף. זו שאלה כל כך בסיסית וטריוויאלית, ומצד שני, התשובות האלה הן כנראה רבות כמספר האנשים. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, כסף זה רע. כן, למה? כי הלוואי והיינו בעולם בלי כסף, כי הוא גורם לנו לכל מיני רגשות, ויש כאלה שאומרים שזה כסף זה טוב.
רגע, אנחנו נגיע לדבר הזה, אנחנו נגיע לדבר הזה טיפה יותר מאוחר, בוא, לך איתי להתחלה של מה זה כסף, מה זה אמצעי החליפין הזה.
אוקיי, אני באופן אישי מאוד מחובר להיסטוריה האנושית. אני כתבתי בזמנו ספר הזה על הסוד הקדמוני, על איך כל מה שאנחנו גם, הביולוגיה שלנו, כולה היא התעצבה באיזשהו תהליך אבולוציוני, ואני חושב שבמובנים רבים גם הכסף שאנחנו משתמשים בו היום, הוא לא, הוא לא איזה המצאה חדשה, הוא גם לא המצאה של 3,000 שנה או 6,000 שנה, הוא ממש עתיק כמעט כימי האנושות, ואנחנו יודעים את זה בוודאות מממצאים ארכיאולוגיים וכולי, אבל אולי, אולי אני אעשה פאוזה קטנה, אני אקח אותה, אקח למקום שאולי רוב האנשים לא חושבים עליו, בסדר? אני אתחיל בהגדרה. אני חושב שכסף הוא קודם כל שפה, הוא שפה של תקשורת. כסף הוא לא דווקא אמצעי חליפין, הוא גם אמצעי חליפין, והוא לא דווקא כל מיני דברים ספציפיים שאומרים עליו. באמת, באמת כסף הוא שפה, הוא שפה מאוד מורכבת, אנחנו מבינים אותה כמעט באופן אינטואיטיבי, אבל הוא שפה של תקשורת, והיא שפה שמאפשרת לנו, כמו כל שפה, להשיג את המטרות שלנו, להתקדם, להשתנות, להתפתח. אז אולי אני אגיד, למי אין שפה? אין שפה של כסף? לכל החיות האחרות. אין להם את השפה של כסף, יש שפה של כוח, שפה של היררכיה. אם אני רוצה להיות מנהיג הלהקה, אז אני צריך לפתח את הקרניים הכי גדולות, ולדחוף באמצעותם את מישהו אחר. ואם נולדתי עם קרניים יותר קטנות, אין לי הרבה סיכוי לעלות בהיררכיה, כן? אותו דבר אצל הרעיות, אותו דבר, זה כל בעלי החיים. האלימות היא הדרך להתקדם בחברה. אין מה לעשות. זה האבולוציה הוכיחה. באו בני האדם, ובאיזשהו שלב גילו, שאני יכול לייצג את הכוח שלי, במקום להיות האיש הכי חזק, אני יכול להראות לכולם שאני הכי חזק, אני יכול לדבר בשפה של כוח, במקום להפעיל כוח. התחלנו לשנות את העולם, יצרנו שפה של תקשורת, שמאפשרת לנו לנוע בפירמידה החברתית, ולהשיג כל מיני מטרות, על ידי סימנים של כוח, במקום על כוח, במקום לגדל קרניים, לא היה לנו אף פעם קרניים, במקום להיות נגיד האיש הכי חזק בשבט, ולהילחם כדי להיות הצ'יף, או כדי לעשות כל מיני דברים כאלה, התחלנו להפגין סימנים של כוח. מה זה אומר סימנים של כוח? תחשבו על השרשרת עם השן של האריה, אוקיי? או מצאו בשרשרת עם תופרי עופות דורסים, נשרים מלפני 150 אלף שנה, שרשרת כזאת, כאילו זה דבר נדיר, קשה להשיג אותו. מה זה אומר? למה אנשים הלכו? זה סתם ליופי? אולי זה גם אסתטי, אבל האסתטיקה, הדבר הנדיר הזה, שאני יכול להציג אותו, ואני יכול לאסוף אותו, אני ניצחתי את האריה, אני מראה לכולם, כולם יודעים שאני צייד, כולם יודעים שאני הכי חזק. הדבר הזה הפך לסימן של כוח, הוא הפך גם לסימן של תקשורת. אם אני נותן אותו לך, אז אתה תסתובב איתו ממחר, וכולם יחשבו שאתה זה עם הכוח. מי שלוקח, שם את הכתר על הראש, הוא המלך. לא צריך עוד מילים. כולם רואים את הכוח, רואים, זה תקשורת. וברגע שאנחנו אימצנו את היכולת להציג סמלים בתור דבר של כוח, למה דרך אגב הם של דבר של כוח? כי כל הדברים האלה שאנחנו עונדים אותם, ושהכתר וכל הדברים האלה הם דברים נדירים, הם לא סתם, לא עושים שרשראות מאבנים, כן? עשו אותם מצדפים נדירים, עשו אותם משיניים של חיות טורפות, עשו אותם ממתכות יקרות הרבה אחר כך. בני האדם גילו שאם אני, מי שמחזיק משהו נדיר, ואומר, הנה, אני מחזיק את המשהו הנדיר הזה, וואלה, הבן אדם הזה יש לו איזו עוצמה, אחרת איך הוא השיג את הדבר הנדיר הזה? או שהוא הלך עד מרחבי קצווי תבל להשיג את הדבר הנדיר הזה, או שהוא ניצח אותו בקרב, או שהוא השיג אותו ממישהו שהיה לו את זה. זה גם כן, זה אומר שאני בעל עוצמה אם אני מחזיק סימן נדיר. אז
והנה אנחנו הולכים כמה שנים קדימה בעצם, כמה עשרות או אלפי שנים קדימה, ובעצם אנחנו מגיעים לצדפים, לאבנים צבעוניות, שמאפשרות לנו במקום לקחת את הפרה לשוק החליפין ולקבל תמורתה סל של אורז, אנחנו יכולים לקבל כמה צדפים או כמה אבנים יקרות?
אני אעשה רגע סדר בלוחות הזמנים.
כן.
אני חושב שסימנים... סימני כוח, הם לא היו אף פעם מוגדרים בתור כסף, אבל הם בוודאי משהו שגם מורישים אותו, מעבירים אותו הלאה, אפשר לעשות כנגדו חליפין, כן? מעמד וכולי. לכן זה הבסיס לתשתית של הון, והבסיס הזה התבסס על, או הדבר הזה התבסס על חפצים נדירים.
כן.
באיזשהו שלב, לא יודע, לא חושב שנגמרו הרעיות לצוד אותם כדי להוציא להם את הניבים, אבל חפצים נדירים זה, אתה צריך משהו שהוא גם נדיר, שהוא גם מחזיק מעמד לאורך זמן, שהוא גם לא מתקלה, כן, שאפשר להראות אותו. אין הרבה כאלה מסתובבים. אבנים זה לא טוב, כמו שאמרנו, או עצים. ובערך לפני 6,000 שנה,
כן.
בני אדם גילו גם את המתכות הנדירות היקרות, כסף, זהב, ואז הם אמרו, וואלה, מי שמצליח להראות זהב בגלל שהוא לא מתגלגל על האדמה זהב, זה אמצעי טוב להראות כוח. ובהתחלה באמת עברנו מכל מיני חפצים נדירים של שמוצאים אותם כמו צדפים נדירים, עברנו למתכות יקרות, לזהב. בשלב הרבה יותר מאוחר עברנו גם למטבעות עשויים זהב. למה? מאותו היגיון. אני מחזיק מטבע זהב, המטבע הוא ההוכחה שזה משהו נדיר, הוא לא מסתובב יותר מדי. אם אני מחזיק מטבע זהב, אתה תשמח לקבל את המטבע הזהב הזה, כי גם אתה יודע שהזהב הוא נדיר. העברתי אליך כוח, העברתי אליך יכולת קנייה, העברתי אליך עוצמה. היו אנשים שבחרו ללכת עם הזהב הזה על האוזניים, או עד היום, או ללכת עליו כצמידים, אבל זה דרך לשאת את ההון הזה ולהציג אותו.
זהב יש לנו בעצם... אנחנו מגלים בעצם מתכת שהיא מתכת רכה, קלה לחלוקה,
נכון.
ושהיא נשמרת לאורך זמן, זאת אומרת, היא לא מתקלה.
היא הרבה יותר מוצלחת מפרה, כי פרה, א', עלולה למות, שתיים, היא שלמה, וקשה לקנות איתה תפוח אחד, ובכלל, סחר חליפין הוא מאוד מוגבל, מקומי, זמני, כמו שאמרת, זהב יש לו, מתכות יקרות יש להם הרבה תכונות, גם יכולת חלוקה, גם יכולת נסיעה, יכולת עמידות לאורך זמן, לא קורה לה כלום, כן? עוד 1,000 שנה היא תראה אותו דבר. ואז בני אדם אמרו, או, זה אחלה שפת תקשורת טובה, כולנו הבנו מה זה זהב, קל לבדוק, ננשוך אותו, נראה שהוא בסדר. כולנו מסכימים עליו באופן מאוד אינטואיטיבי, ועדיין הוא נדיר. אני יודע ואתה יודע, שגם אם ננסה אלכימיה וניסו את זה בימי הביניים, אי אפשר לייצר עוד זהב. זהב הוא זהב.
אבל מצד שני, אנחנו יודעים שכאשר אנחנו מסתכלים על סוברנים, על מטבעות זהב מימי הקיסרות הרומית, אז אנחנו רואים שכשהקיסרות היא מאוד עשירה, אז מטבעות הזהב הם זהב שהוא כמעט טהור, וככל שהקיסרות מדרדרת, ככה אנחנו רואים שמוהלים בתוך הזהב
אופרת.
הוא יותר ויותר אופרת, או מתכות אחרות כדי להגדיל את כמות המטבעות.
יפה. אז עשית בצורה טבעית כמעט את המעבר לשלב הבא באבולוציה של הכסף, כי התחלנו ממשהו שהוא נדיר, שהוא גם סמל של כוח, עברנו לאותו דבר, אבל במתכות יקרות, כי זה יותר יעיל, אוקיי? ובכל העולם התחילו לייצר מטבעות. דרך אגב, המטבעות האלה הם לא סתם, הם גם אמצעי תקשורת עוד יותר משוכלל, כי אפשר לשים עליו את הפנים של הקיסר, ואז ההמונים מורים, ככה נראה הקיסר שלכם, זה גם אמצעי שליטה, אמצעי כוח, כסף הוא גם אמצעי שליטה, אנחנו נגיע לזה. אבל, אז בכל מקרה, השלב הבא היה... אם מה שחשוב זה שהמדינה מפעילה שליטה ומפעילה כוח ואומרת הנה המטבעות, הנה הפנים של הקיסר שלכם, היא רצתה להשיג, להרחיב את היצע הכסף, לא אין עוד זהב, אז היא התחילה לדלל אותו קצת בעוד אופרת כמו שאתה אומר, אבל בגדול לאורך ההיסטוריה עד לפני כמה מאות שנים, המתכות היו שווי המשקל שלהם. המטבע היה בשווי משקלו. מטבע כסף היה שווה פחות ממטבע זהב, מטבע נחושת היה שווה פחות ממטבע כסף, היה להם כל מיני ערכים, אבל בסוף המטבע ייצג את המשקל שלו. הקפיצה הבאה באבולוציה של הכסף הייתה בהמשך ישיר למחשבה שהתחילו כבר הרומאים בלדלל את הכסף. להגיד, תראו, רגע, במקום שאני אחזיק מטבע זהב, בוא, אני אחזיק אותו בשבילך, ואני אכתוב לך פתק שהזהב אצלי. דרך אגב, זה בדיוק המטבע מהנחושת. מה המטבע מהנחושת אומר? אני המלך מחזיק זהב, נותן לך פתק עשוי נחושת, או עשוי בדיל, או אופרת, שאתה יכול לקבל את הכסף הזה. אם אני יכול לייצר פתק בצורת מטבע, אני יכול גם לייצר פתק בצורת נייר. שזה הדבר הבא, פשוט שטר חוב. אני, הבנק, מחזיק כסף, מחזיק את הזהב אצלי, ואתה תוכל, כתוב לך שיש לך שתי עונקיות זהב אצלי, אבל באמת...
זו גם הסיבה שבעצם כל שטר שאנחנו מחזיקים, הוא כמו צ'ק, הוא חתום.
הוא חתום, יש עליו חתימה יפה של נגיד בנק ישראל, היום, אבל לכאורה, לפחות השטרות הראשונים, אמרו את הדבר הבא, לקח מאות שנים לדבר הזה להתקבל בציבור, אנשים רצו את המטבע הזהב שלהם, לקח זמן עד שהם הסכימו לקבל נייר שאומר, זה כמו הזהב, אבל זה לא באמת הזהב, כי מישהו ייתן לך זהב כנגד השטר הזה, לקח פשוט מאות שנים השינוי התודעתי הזה, אבל הוא קרה, היום אנחנו אפילו לא חושבים עליו, אבל באמת כמו שאתה אומר, שטר של מדינה זה כאילו התחייבות שאומרת, אני מחזיק את ההון, וזה רק שטר שאתה יכול לקבל כנגדו את ההון בחזרה אחר כך. מהו ההון?
זאת אומרת, רגע, זאת אומרת, הדולרים הראשונים שלא היו מטבעות זהב בעצם, הם ממש, יש על הדולר התחייבות של הממשלה, שאם אתה מגיע אליה עם הדולר הזה, היא צריכה לתת לך כמה גרמים של זהב.
את תמורתו בזהב, נכון. זאת אומרת, ודרך אגב, זה לא היה מיוחד לאמריקה. כל מדינות העולם אמרו, הכסף הזה היה כסף שהמדינה הנפיקה, כנגד עתודות ההון שלה. העתודות ההון היו פיזיות. היה לה מדינה ממש זהב ומתכות יקרות אחרות, והיא הנפיקה כנגדם. שאתה רואה את זה בעצם, היא לא הייתה פושטת רגל, או רצתה לא לפשוט רגל, אז כמובן המדינה האמינה, האנשים האמינו שהמדינה עושה שטרות רק ככמות הזהב שיש לה במרטפים, ובאמת היה כתוב ממש על הדולרים עד 1910, נדמה לי, היה כתוב ממש את הרדים, כן? שאפשר לעשות, לגבות את התמורה של זה בזהב.
זאת אומרת, כל דולר תקבל תמורתו כך וכך,
כך וכך גרמים זהב. של זהב כנגד הדולר.
אבל זה... בני אדם כמו בני אדם, כמו אלה שמעלו עופרת בזהב, גם המדינות מתחילות למהול עופרת בזהב שלהם?
התפיסה המשותפת היחידה לאורך כל ההיסטוריה, עד לא מזמן, עד הדולרים האלה עם הזהב, עדיין הייתה אותה תפיסה שהכסף הוא נדיר. אוקיי? הכסף הוא נדיר. הזהב עצמו הוא נדיר. הניירות מייצגים אחד לאחד את הזהב הנדיר, ולכן גם הדולרים האלה הם נדירים, ולכן הם שווים כסף. כל הזמן הבנו את הדבר הזה, כל האנושות הבינה שכסף הוא מצרך מאוד נדיר. אי אפשר להשיג ממנו עוד רק אם רוצים. אני מאוד הייתי שמח שיהיה לי קערה מסתורית או קסומה שתייצר לי עוד מטבעות, עוד שטרות ועוד שטרות ועוד שטרות, אבל לא היה כזה.
אבל זה לא קורה.
אבל זה לא היה כזה. מה קרה בכל זאת? כמו שאמרת, הצורך הוא אבי ההמצאה, או האילוץ הוא אבי היצירתיות. והיה אילוץ, לא היה מספיק כסף למדינות, הם רצו להרחיב עוד את היצע הזהב שלהם, את היצע המטבעות שלהם, את היצע הדולרים שלהם במקרה הזה. עכשיו, כבר לפני זה, כבר מימי הביניים היה פטנט שנקרא כסף פיאט. מה זה כסף פיאט? בעצם כסף שאומר, אני, המדינה, נותנת לך שטר חוב, כתוב עליו ככה, והמדינה מחליטה כמה לייצר כאלה. אף אחד לא ידע באמת כמה זהב יש במחסנים. אז אמרו, אוקיי, זה... שטר חוב שאומר, יש לנו המדינה מספיק, אנחנו נכבד תמיד את הכסף הזה. אבל הייתה הבנה, גם בעל פה וגם בתפיסה, שהמדינה לא תדפיס יותר מדי, כי אין לה, היא לא יכולה לעשות מה שהיא לא יכולה לעשות. זה נשבר בצורה פורמלית, זה היה תהליך הדרגתי, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל הוא נשבר ממש בצורה פורמלית ב-1970, 1971.
היי, אבל קח אותי שנייה אחת, דקה אחת, לפני שנגיע 1971 ובעצם לביטול תקן הזהב על ידי ניקסון, תכף נגיע לדבר הזה. אם בעצם כולם היו צמודים למה שאנחנו מכנים תקן הזהב, אבל כולנו קראנו בספרי ההיסטוריה על האינפלציה המטורפת של גרמניה ברפובליקת ויימר, אז איך בעצם הם נפלו קורבן לכזאת אינפלציה מטורפת?
נכון, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, היה כבר גישה של כסף פיאט, זה לא הייתה המצאה חדשה, כסף פיאט, כלומר פיאט זה בלטינית כך יהיה, כלומר השליט מחליט, זה מה, בא מהתרגום של התנך, כן, אלוהים אמר, יהי אור, ויהי אור. אז אותו דבר בלטינית, פיאט, שככה יהיה, השליט אמר שיהיה עוד כסף, ויש עוד כסף כזה, ויהי אור כזה, זה הכוח האלוהי כמעט שנתנו לשליט, ובאמת בגרמניה לא עמדו בשום כלל של יתרות או רזרבות, והתפיסו. העולם עדיין לא היה שם, העולם, והתחלנו לראות את התופעות האלה של אינפלציות חסרות תקדים, וראינו את זה גם פה בארץ, תכף אנחנו נגיע לזה. בארץ אף פעם לא היה זהב, כן? במדינת ישראל. היה להם פאונדים בריטיים כשהתחילו להנפיק כסף, אבל היה את אותו פטנט בדיוק. אנחנו, הממשל התחיל להגיד לאזרחים שלו, תראו, אני אחראי, אני לא אדפיס יותר מדי כסף, יש לי רק הון מסוים שאני יכול להדפיס כנגדו, אבל אז יש משבר ויש מלחמה וצריך עוד כסף, אז מדפיסים עוד קצת, עוד קצת, כן, רק עוד קצת אנחנו נחרוג כדי שנצמיח את הכלכלה. ומהר מאוד, מה זה אומר? אם נחזור לזהב, מה זה אומר עכשיו שמדפיסים עוד כסף? אנחנו לא אמרנו את זה. זה אומר שכל, אם כל המחזור זה 100 שקל שיש לך ו-100 שקל שיש לי, זה מה שיש במחזור. בסך הכל 200 שקל, זה מה שיש למדינה הקטנה שלנו פה באולם הזה. ועכשיו המדינה מחליטה להדפיס עוד 200 שקל, זה אומר שההון שלך וההון שלי נחתך בחצי. מהיום, מעכשיו לעכשיו. כלומר, המדינה הכפילה את היצע הכסף.
זה אומר שאנחנו,
בדיוק, אז אנחנו נצטרך לשלם כפול על אותה מנת שווארמה.
כי אם האינפלציה עולה, זאת אומרת, אתה יודע מה, בוא נדבר על, על מנה שווארמה, אז אני יכולתי, אם היצע הכסף היה היצע כסף מסוים, נניח בתחילת, איפשהו בתחילת שנות ה-90, ומנה שווארמה שהייתה אותה לפה, אותה כמות קמח, אותה כמות בשר, קצת פחות אולי פנש על, על השפים, אבל אותה מנת שווארמה עם אותו קרוב סגול ואותם חמוצים ואותו הכל עלתה נניח 18 שקל, במקומות הזה עלה 25 שקל, היום שווארמה 70 שקלים וזו אותה מנת שווארמה, שזה אומר שלא שמנת השווארמה התייקרה, שהכסף יותר איבד מהערך שלו.
כל, זה לא רק בשווארמה, זה נדלן, בכל מה ש... כל דבר, היום אנחנו אחת המדינות היקרות בעולם, כן? אחת המדינות... כל מי מאיתנו שנסע בשנים האחרונות לחוץ לארץ, גם לאירופה, גילה שאנחנו...
אבל מצד שני...
זול שם באירופה פתאום.
אבל מצד שני, אני רוצה לספר לך... אבל מצד שני, אנחנו גם כולם מכירים את הסיפור על שנות ה-80, שבהם אני יכול לספר למשל על ההורים הספציפיים שלי, שאיפשהו בשנות ה-80... קנו מקרר דיפ פריזר של מינוס, לא יודע כמה, 30 מעלות, כי הם היו קונים עופות, בתחילת החודש הם יכלו, הם קיבלו משכורת בתחילת החודש, היו הולכים, קונים 5 עופות, ועד, כי הם היו קונים את 5 עופות ומקפיאים אותם, מכיוון שעד סוף החודש אותה כמות כסף הייתה מספיקה להם רק לשני עופות.
כן, כן, זה הייתה אינפלציה מטורפת.
נשמע כמו איזה סיפור מאיזה שטייטל, נכון? אבל זה היה ישראל בשנות ה-80.
אני לפני כמה ימים, אני הייתי אצל ההורים של אשתי, ויש להם כזה ג'רה עם מטבעות, ישראלים ישנים, שפכתי, פשוט סידרתי בטור את המטבעות מ-25 אגורות של לירה, לחצי לירה וכולי, עד 2 שקלים שיש לנו היום, השנקל, ופשוט מדהים לראות שיש מטבעות שהן 1 ל-100, כן? הרי השקל נחתך ב-1 ל-1,000, זה פשוט... אי אפשר להאמין שאתה רואה את זה במטבעות, אתה מסדר אותם אחד ליד השני, בלירה ובשקל ישן, ואז מטבע של 100 שקל, אז הבן שלי אומר לי, די, היה מטבע של 100 שקל? אמרתי לו, כן, הוא נהיה המטבע של 10 אגורות. זה, הציור הוא אותו ציור. המטבע של 100 שקל, האחורה שלו, זה אותו ציור שיש לנו היום על 10 אגורות מאחורה. אז כמובן זה טריוויאלי, אבל...
אז עכשיו אני רוצה בעצם להחזיר אותנו לסיפור, כי אנחנו עדיין באנשי הביטקוין.
נכון.
ולא, אז בעצם אנחנו מגיעים לשנות ה-70, ובשנות ה-70, תחילת שנות ה-70, הנשיא האמריקאי ניקסון אומר, חברים, אני מבטל את תקן הזהב. מה הוא אומר?
אני משעה זמנית, הוא אמר.
אוקיי.
זמנית.
מה בעצם הוא אומר, מה הוא עושה, ומה הדבר הזה עושה בעצם לשוק הכסף בעולם, שאחריו זה בעצם לדעת הביטקוין.
עד היום, משחר האנושות, הבנו כולנו בצורה אינטואיטיבית, כן, אני כל מה חוזר לדוגמה של הזהב, גם כי הוא מלווה אותנו אלפי שנים, וגם כי כולנו מכירים אותו עד היום, שכסף הוא דבר נדיר. אי אפשר להשיג עוד ממנו בהחלטה. אנחנו, כסף זה דבר נדיר, הוא סימן של כוח, הוא עוצמה, קשה להשיג אותו, מי שהשיג אותו הוא הלאה, שיחק אותה, כסף הוא דבר נדיר. זה המהות, זה המהות של, של, של כל העולם הזה, שבגלל זה אתה מוכן להשקיע את שעת עבודה שלך כדי לקבל 100 שקל לשעה, אתה מוכן להשקיע את האנרגיה הזאת, כן? את הזמן, את האנרגיה, את המחשבה, את הכוח שלך כדי לקבל שטר של 100 שקל, בגלל שאתה חושב שהשטר הזה יחזיק מעמד, בגלל שאתה חושב שהוא באמת מייצג אנרגיה, הוא נדיר, זה, בסוף זה תנועה של אנרגיה בעולם, מה זה סחר? זה תנועה של אנרגיה, שפה, כל זה היה טוב ויפה, ובתהליך הדרגתי, שהוא נמשך מאות שנים, כמו שאמרנו, של הבנת הפיאט, אבל השיא שלו, הנקודה בזמן, שהיא ממש חתכה אותו בצורה קיצונית, הייתה אוגוסט 71, שבה הנשיא ניקסון ביטל זמנית את תקן הזהב, שבעצם מה הוא אמר? לא משנה כמה זהב יש לאמריקה בפורט נוקס, לא משנה כמה זהב יש לנו באמת, כמה משאבים יש לנו באמת. אנחנו נדפיס דולרים as if, כאילו יש לנו יותר. אוקיי, לא קרה כלום, אף אחד לא התעניין. בסדר, כאילו, כולם יצמצו ואמרו, אני הייתי אומר את זה לאנשים, זה עובר להם מעל הראש, מה זה מעניין אותנו, המילים האלה שהנשיא האמריקאי עוברת? מי זה מעניין החשבונאות הזאת? יופי, המדפסת של הכסף עובדת ככה, עובדת אחרת. את מי זה מעניין? ואת רוב הציבור זה לא עניין. הבעיה היא שזה יצר גל הדף עצום שפגע בכל העולם, כל מטבעות העולם, בכל מדינות העולם, כולם עברו לכסף פיאט מוחלט, כלומר, העוצמה, ההחלטה, כמה להדפיס, כמה כסף להדפיס, גם בלי שיש לך משאבים בכלל, נתונה בידי הממשלה, אז בזימבבואה נהיה שטרות של 100 מיליארד דולר זימבבואי.
רגע, בוא, שנייה אחת לפני התוצאות, בוא נסביר בעצם מה קורה. זאת אומרת, המדינה אומרת, אין לי תקן זהב, זה אומר שאני יכולה להדפיס כמה כסף שאני רוצה, אבל הבעיה היא, זה שהיא לא מתייחסת באמת למשאבים שלה, ופוליטיקאים חסרי אחריות מתחילים להדפיס הרבה כסף, ואז הדבר הזה, ואז מה הדבר, מה הדבר הזה גורם?
כן, דרך אגב, אפילו הפוליטיקאים באיזשהו שלב הבינו שאי אפשר לסמוך עליהם, נתנו לחתול לשמור על השמנת, אז הם העבירו את ההחלטה הזאת לבנק המרכזי, כן. שהבנק המרכזי יחליט, דרך אגב, הוא מתייעץ עם החתול שלו, כדי להחליט כמה להדפיס, אבל לא משנה.
בוא נלך על הדבר הספציפי, זאת אומרת, אז הם מתחילים להדפיס כספים, למה הדבר הזה בעצם גורם?
הם לא עושים את זה כי הם אנשים רעים,
כן.
והם לא עושים את זה בלי סיבה, הם עושים את זה כי הם רוצים את טובת המדינה, בוא נניח, כל הפוליטיקאים לצורך העניין רוצים את טובת המדינה שלהם,
כן.
אני מאמין שזה באמת מה שנכון. אבל חוק התוצאות הבלתי מתוכננות, במקרה הזה של הדפסת כסף אפשר היה לדעת את זה מראש, המדינה עושה את זה כדי להרחיב את השוק, כדי לאפשר לה לשלם עכשיו על עוד, לקנות עוד טנקים, או לבנות עוד פצצות, או כדי לסלול עוד כבישים. היא צריכה את הכסף לשלם לספקים, היא צריכה כסף להגדיל. עכשיו, המדינה מוציאה הרבה מאוד כסף. בגלל שלא היה לה, היא תפיסה, ואז קרה מה שאמרנו קודם, לי ולך ביחד היה 200 שקל, אנחנו היינו כל השוק, המדינה התפיסה עוד 200 שקל, לי ולך פתאום נהיה, כאילו יש לנו רק 100, כן? אחד מ... במקום שיש לנו 50% מכוח הקנייה, יש לנו רק 25% מכוח הקנייה. אז הדבר הזה פגע בכל האזרחים כולם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה אמורה להספיק לך עד 120, פתאום לא מספיקה לכלום. לא רק השווארמה, כל דבר שלא עולה על דעתנו קרה, וזה המשיך בתהליך זוחל ומתפתח שכמעט היה סמוי מהעין לרוב האנשים, כי אף אחד לא מסתכל על היתרות מטבע של המדינה ועל היצע הכסף. זה מין גרפים של כלכלנים שלא מעניינים אותנו בדרך כלל, בצדק.
אז בעצם זה מביא אותנו לסדרה של התפרצויות אינפלציוניות במדינות שונות ברחבי העולם באזור שנות ה-80. שנות ה-80 קצת נמשך לתוך שנות ה-90, אבל המדינות מצליחות להבין פחות או יותר איך לרסן את ההתפרצויות האלה. תוכנית הייצוב בישראל ב-1985, אחת מהתוכניות המוצלחות בעניין הזה, מדינות מתחילות להבין איך מייצבים את שוק הכסף שלהם, אבל אנחנו מתקדמים בעצם עוד כמה עשורים קדימה, ומתי שחשבנו שהכל
ניצחנו את המפלצת,
הכננו אותה, אין אינפלציה, אנחנו בריבית שלילית כבר, באמת במצב שבו כולם שמחים, שווקי ההון בשיא של כל הזמנים, כולם קונים דירות. ב-2008 קורה דבר מטורף.
כן. אני חושב שאנחנו כאלה יצורים סטגלניים, אוקיי? ואנחנו משכנעים, המוח שלנו משכנע אותנו תמיד שאנחנו צודקים, אוקיי? יש לנו איזה, כן, הטיית האישוש, כל פעם אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים. אז באמת זה קרה כאילו הייתה בעיה רק באקסקיושן. ובגלל זה אני האינפלציה, ובאמת אם העברנו את הכוח לנגיד, ועכשיו אנחנו יכולים לשלוט על האינפלציה, כאילו הכל בסדר, אבל מתחת לפני השטח, הדברים ממשיכים לבעבע, ממשיכים, המהות לא השתנתה. פשוט כשהמשבר מספיק גדול, אז אנחנו נראה את האפקט, וב-2008 קרה המשבר המספיק גדול. היה תהליך רב שנים של סאב פריים בארצות הברית.
מתן הלוואות לדיור.
כן, זה לא כל כך משנה למה זה קרה, אבל לצורך העניין, הלוואות, חילקו כסף, הריבית הייתה אפסית, אז הכסף היה נורא זול, נתנו אנשים 120%, כשמישהו רצה לקנות בית, קיבל 120% משכנתה. למה 120%? 100% על כל הבית, ועוד 20% לקנות רהיטים. ממש. גם אם אין לו שום יכולת בכלל, ועשו את זה למשך שנים ובמספרים מאוד גדולים. ואז כמו כל בועה התפוצצה יום אחד.
כי בעצם אנשים לא יכלו לעמוד.
לא יכלו לעמוד, זה הכל היה פיקציה על פיקציה, אז זה לא כל כך משנה. הסיפור הגדול לענייננו הוא מה עשה הממשל. מה עשה הממשל? הממשל זוכר שיש לו אצבע על כפתור האון והאוף של של המדפסת. הוא לא חייב להדפיס כסף ישירות, כמו שהיה בעבר הבנק המרכזי, ועכשיו שר האוצר יחליט להדפיס עוד דולרים. זה לא הדרך היחידה. הוא יכול להלאים, הוא יכול לעשות חוקים, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, אבל בפועל מה שקרה זה שהיצע הכסף באמריקה גדל מטריליון, נגיד, פי שבעה. זאת אומרת, הכמות של החוב האמריקאי גדלה מאחרי 2008, לא ב-20%, לא ב-50% או ב-100%, גדלה במאות אחוזים. התוצאה היא אותה תוצאה. הכסף של כולם נשחק, ואנחנו מבינים יותר ויותר את גודל הבעיה. לאדם אחד היא נתנה השראה. האדם הזה, שאנחנו לא יודעים מי הוא ומה שמו האמיתי, נקרא לו, כמו שהוא קרא לעצמו, סטושי נקמוטו. המשבר של 2008 היה אולי הנקודה הכי דרמטית. הוא לא התחיל כנראה לחשוב על זה רק אז, למרות שאין לנו את היומנים שלו. הייתה משהו מאוד דרמטי בהבנת יחסי הכוח של המדינה והאדם, והבנת עד כמה כשאתה נותן כוח מוחלט למדינה, היא תנצל אותו לרעה, לא בגלל שהיא רעה, אלא בגלל שככה היא שורדת, וככה היא רוצה לפתור בעיה. מחבי האש לא באו, אז הם שפכו נפט על השריפה.
אז בעצם בוא נתחבר עכשיו בעצם לרגע הזה ב-2008. אנחנו מדברים בעצם על אתה יודע, פעם יצא לי לדבר על זה עם מני רוזנפלד, אז מני אמר שהיית צריך להבין, כדי להבין את ביטקוין בהתחלה, היית צריך להבין שיש בעיה בשוק הכסף, והיית צריך לחפש פתרונות. אגב, גם אלי בג'רנו מביטוסי אמר לי בדיוק אותו דבר, זה קבוצה של אנשים שהתעסקה באמת בבעיות של עולם הכסף, וקבוצת אנשים מקבילה, ואולי קצת יותר forward thinking, יושבת באמת בארצות הברית, כשהם באמת מגיעים מאזורים של הצפנה, דיוויד צ'אום, ניק זאבו ווויידאי ואחרים, אדם בק, והם מפתחים סדרה של סדרה של אלגוריתמים שבעצם ב-2008 איש בשם סטושי נקמוטו שאנחנו לא מכירים מוציא white paper שבו הוא מסרטט מערכת שמה היא עושה.
אוקיי, שנייה לפני ה-white paper ברשותך. כן. עד עכשיו דיברנו בעיקר בהרחבה על נושא כסף כאנרגיה, כסף כמשהו נדיר, והתהליך שבו הדבר הזה התמוסס והתפוגג עד למצב שהכסף הפך להיות עבד נרצע להחלטת השלטונות, לא נדיר וכמה שרוצים.
זה הרגע שבו אנחנו נעצור, ואנחנו נגיד שאנחנו ממשיכים את הפרק הזה לפרק נוסף, ואנחנו נגיד בינתיים תודה רבה לדאל שלב. אנחנו מיד ממשיכים, אנחנו, כל מי שרצה לשמוע את החלק השני של הפרק הזה יוכל לשמוע אותו כמובן בספוטיפיי. אז בינתיים תודה רבה דאל שלב, ואנחנו עוד מעט ממשיכים לחלק השני. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.